לפרחים עם התפילין יבשות לארבע בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד למטה בלבי ירחנה וחג שנה כגן של עדנת הערה לליבי ירחנה וחג שנה כגן של עדנת הערה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תואר אידם גורת נמנדלה קמיר יתיימי. אז אנחנו עוברים לרמות הבודיסטווה, אנחנו עוברים לרמה השנייה שנקראת דרימה מפה. דרימה מפה, מה זה דרימה מפה? ללא רבב. דרימה מפה בסנסקריט וימלה. וימלה, ללא רבב. יש לנו ידידה ששינתה את שמה לוימלה כדי לתת לעצמה תמריץ לשמור על הנדרים שלה. זאת הרמה השנייה, אחרי שהבודיסטווה הביא לידי שלמות את הנתינה שדיברנו עליה בפעם שעברה. אין לנו זמן לחזרות, כי יש לנו רק עוד שני שיעורים ואנחנו צריכים לגמור את כל הרמות, אז אתם תחזרו על זה בעצמכם. ברמה הזאת, הבודיסטווה מביא לידי שלמות את המוסר שלו. כדי להביא לידי שלמות את המוסר שלנו, אתם יכולים לחשוב איך נביא לידי שלמות מוסר. כדי שזה בכלל יהיה משהו שאפשרי, אנחנו צריכים להיות במודעות מושלמת. כל הזמן למה קורה איתנו, מה אנחנו עושים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו חושבים. רמה סופר סופר גבוהה של מודעות, של ששין ושל רמפה. ואכן, כשהבודיסטווה משלים את הרמה הזאת ועולה לרמה השלישית, אחת התוצאות... שהמדיטציה שלו מזנקת פלאים. זה כבר אחרי שהוא השיג את דרך הראייה, כן? הוא כבר השיג שינה. יש עוד לאן ללכת משם. ומגיע לרמות מאוד גבוהות של ריכוז. אבל זה אחרי זה. אבל גם כאן, כאן הוא מפתח אותם. וכשאנחנו מדברים על מוסריות, זה לא רק פרטי מוקשה, לא רק נדרי החופש, אלא זה גם נדרי הבודיסטווה, גם מי שיש לו הנדרים הטנטרים. זה גם המחשבה, אחד מנדרי הבודיסטווה, אתם זוכרים, אומר שאנחנו לא עושים משהו פחות יותר על חשבון משהו גבוה יותר. אנחנו בכל רגע מרגע אמורים לעשות את הדבר הגבוה ביותר שאנחנו יכולים לעשות למען אחרים. זה נדר בודיסטווה שיש לה. חלק משמירת מוסריות מושלמת זה לבדוק כל רגע ברגע מה הדבר הכי גבוה שאני יכול לעשות ברגע זה. אז אתם יכולים לדמיין, זה רמה סופר גבוהה של מוסר. סופר סופר גבוהה של מוסר. ומאוד עוצמתית. אני בכל רגע עושה את הדבר העוצמתי ביותר שאני יכולה לעשות עם הרגע הזה בחיים שלי. מאסר צ'נדרקירטי אומר לנו שחיי המוסר שלהם, של הבודיסטוות ברמה השנייה, הם מצוינים. ועתירי סגולות נעלות. ובאופן הזה הם מסלקים מקרבם את צחנת המוסר הפגום אפילו בחלומה. הם כל כך מושלמים שאין להם אפילו חלומות שבהם הם עושים עבירות או מחשבות לא נכונות וכך הלאה. וג'טרן קאפה מפרט מה זה אומר שחיי המוסר שלהם כל כך מושלמים. גם הם לא עושים שום עבירות, שום מה שנקרא מפלות בסיס. מוסר פגום שקשור במפלות בסיס, אין אצלם כזה דבר. גם מעשים רעים שהם פסולים מעצם טבעם וגם מעשים... שסותרים את הלימוד על מעשים שהוגדרו כשגויים. זה ההבחנה שעשינו, אני חושב, פעם כשלימדנו ויניה. מה ההבחנה הזאת? מה זה מפלת בסיס? מעשה מוסרי שלילי שהוא באופן ברור רציני. למשל, מישהו שלקח נדרי פרישות ומקיים יחסימים. אז זה מפלת בסיסית של מי שלקח נדרי פרישות או נזירות. מה זה מעשה רע שהוא פסול מעצם טבעו? זה המחלקה השנייה. אלה מעשים שכל אחד יגדיר אותם כמעשים רעים, כמו רצח, רצח אנשים. גם אם אתם לא בודיסטים, גם אם אתם לא נזירים, גם אם לא פרישות, זה מעצם טבעו מעשה פסול, רע. בסוג השלישי שהוא מדבר, אלה מעשים שהם לאו דווקא מעצם טבעם פסולים, אבל הוגדרו במשך הזמן כפסולים, כי הם נמצאו כפוגמים, למשל, בחיי קהילה רוחנית וכך הלאה, למשל, שתיית אלכוהול. בהתחלה זה לא היה כלול בין הנדרים, יותר מאוחר זה נכלל. זה לא מעצם טבעו מעשה פסול, אבל למי ששומרים נדרי פרטי מוקשה זה מעשה פסול. פגשנו הרבה כאלה כשלמדנו על נדרי אבינייה. ג'סון קאפאפה מדבר על אורח חיים מוסרי מבחינת החיסול השבעה. כשהוא מדבר על חיסול השבעה, הוא מתכוון חיסול שבעת המעשים הרעים בגוף ובדיבור. זה הריגה, גניבה, התנהגות מינית בלתי הולמת, שקר, דיבור מפלג, דיבור בוטה ודיבורי סרק. את אלה הם כמובן מחסלים, זה חיסול השבעה. אבל לא רק, אנחנו גם מחסלים את השלושה של התודעה. שזה שחרור מחמדנות או אחיזה, שחרור מכעס או איבה או רצון להרע או שמחה לעד, כל אלה זה השני, והשקפה השקויה. אז בעצם הוא מדבר על חיסול העשרה, לא על חיסול השבעה. הוא אומר, סגולותיהם הטובות תאורות לחלוטין. זאת אומרת, לא רק שהם חיסלו את כל עשרת המעשים הרעים לחלוטין, כי המוסריות כוללת מה לא לעשות, אבל היא גם כוללת מה כן לעשות. גם הסגולות הטובות שלהם הן תאורות לחלוטין. ופה הוא מדבר על התנועה של גופם, דיבורם ורוחם, האופן שבו הם מתנהגים, האופן שבו הם מדברים, והאופן שבו הם חושבים, תאורים לחלוטין. וכל רגע ורגע הם צוברים את החסד שדרכי הקרמה האולטימטיביות בגלל התואר הזה שלהם. אין להם שום שמץ של שגיאה מוסרית, גם אם הם ערים, גם כשהם ישנים. כל רגע ורגע הם צוברים את החסד של 10 דרכי הקרמה הטובות האלה. בגוף, בדיבור ובתודעה. תחשבו, זה מדהים מדהים. נמשיך הלאה. עכשיו הוא משווה לבודיסטוות של הרמה הראשונה. מה, והבודיסטוות ברמה הראשונה הם רשעים? הוא אומר, לא בדיוק. הם, זאת אומרת, אלו של הרמה השנייה, נחנו בכל 10 הדרכים הטובות באופן משופר וטהור במיוחד. גם לאלה ברמה הראשונה הם שומרי מוסר וכך הלאה, אבל אלה משופר וטהור במיוחד, הם תמיד טהורים, הוא אומר, כמו ירח של סתיו, שאורו השלב אותו מייפה. כאמור, בפסוק הזה זה בהשוואה לבודיסטוות ברמה הראשונה. וג'סון קאפה מציין, לא רק העשרה שמנינו, 10 המעשים הטובים או הרעים, אלא כל הנחיה מוסרית. ויש פה את ההשוואה הזאת לירח של סתיו. אז לירח של סתיו, בטיבט אומרים שבסתיו יש פחות אבק באוויר. האוויר צלול יותר. אולי גם בהודו, אני לא יודעת, צ'נדרקירטי היה הודי. בכל אופן, העניין של ירח של סתיו זה שהכל צלול כזה. והירח של סתיו מסמל שתי תכונות. את היכולת להרגיע את העינוי הנורא של החום. הקרניים של הירח נחשבות כמקררות, כקרירות. הן מקררות את העינוי הנורא של החום, ויש את הנוגה של אורו הלבנוון, שתי תכונות של הירח. ולמה הכוונה? החום כאן, העינוי של החום, לפי הקוסמולוגיה הבודיסטית, הירח עשוי ממה שנקרא אבן ירח, מונסטון. והתכונות שלה זה שהיא קרירה, והיא מרגיעה את העיניים, הקרינה שלו מרגיעה את העיניים. ולפי הקוסמולוגיה הזאת היא גורמת גם לצמיחה של צמחים מסוימים, צמחי לילה, שנפתחים בלילה. זה הקרינה של הירח. לעומת זה השמש, היא נחשבת כעשויה מאבן אש, מפיצה הרבה חום, גורמת נזק לעיניים אם מסתכלים בה, והיא מפשילה יבולים. אז יש פה את ההבחנה הזאת. אז האדם שהוא תמיד טהור במוסריות שלו, שלוותו ואורו מזכירים את הירח ומייפים אותו. שלוותו הכוונה יכולת לרסן את דלתות החושים. הוא לא פועל בצורה שפוגעת, הוא לא מדבר בצורה שפוגעת. בבודיזם אנחנו גם מתייחסים למחשבה כחוש, חוש אישי, נכון? הוא לגמרי בריסון, וינאיה, דולווה. ואורו יש נוגה שקורן מגופו שמייפה אותו. סיבות נוספות לתואר, אבל זה פסוק מאוד חשוב שצ'נדרקירטי אומר. הוא אומר, אילו תפסו את מוסריותם התאורה כקיימת מצד עצמה, מוסריותם כבר לא הייתה תאורה. אם חושבים, אני מצד עצמי טהור, הוא אומר, הם כבר לא תאורים, איבדו השקפה נכונה. וכך הם תמיד חופשיים מתודעה שיש בה שניות, אובייקט וסובייקט, ושבה תמיד מופיעים השלושה. ג'סון קאפה מסביר לנו. הוא מביא דוגמה של נזירים, או נזירות לצורך זה אותו דבר. ישנם נזירים ונזירות שנחנו באורח חיים מוסרי, טהור במיוחד באופן שבו הם שומרים על נדרי הנזירות שלהם. אבל הוא אומר, אם נזיר או נזירה כאלו, טרם חיסלו בקרבם את ההשקפה שסבורה שהאובייקטים קיימים בזכות איזה טבע משל עצמם, שמירת המוסר שלהם היא לא טהורה. אי אפשר לקרוא לזה, כמה שהם ישמרו כלפי חוץ על הנדרים שלהם, הם לא טהורים. ג'סון קאפה אומר, נזיר או נזירה כאלו, בעצם הוא אומר, נכשלו בשמירת המוסר. גם אם הם לא עושים שום דבר כלפי חוץ, ולא אומרים שום דבר כלפי חוץ. עצם זה שיש להם תפיסה של הדברים כקיימים מצד עצמם, מה שלא ייתכן ברמה השנייה, בגלל שהם כבר עברו את דרך הראייה, הם כבר מזמן לא שם. הם כבר לא מאמינים בקיום עצמי. אבל הוא חוזר עכשיו לנזירים ונזירות, אולי כאלה שלא היו על דרך הראייה. אלה הוא אומר, אם הם תופסים דברים בעלי קיום עצמי, הם נכשלו בשמירת המוסר, ולא רק זה, הם רק מחכים מישהו מוסרי. המוסריות שלהם היא חיקוי עלוב לדבר האמיתי. הם בלתי מוסריים. ג'סון קאפה אומר לנו, הם לא אנשים מוסריים. גשם מייקל אומר, הם כמו טרוריסטים. הוא אומר, הם לא כמו טרוריסטים, הם טרוריסטים. ג'סון קאפה לא אומר, זה נזיר טוב, אבל יש לו השקפה שגויה. ג'סון קאפה אומר, הוא נכשל במוסריות שלו. הוא או היא. הם כישלון. הוא אומר, הם אנשים לא מוסריים, שמעמידים פנים כאילו שהם מוסריים. וכאן ג'סון קאפה מביא לנו ציטוט מסוטרה. סוטרה בשם הרימה של אבני חן. ושם יש שיחה בין הבודה ונזיר בשם קשיאפה. והבודה אומר, הו קשיאפה, יש כאן נזירים השומרים על אורח חיים מוסרי. הם שומרים על נדרי המוסר שלהם, וממשיכים בדרכם זאת. הם מקפידים היטב על ביצוע התקסים השונים, והדברים שבהם הם עוסקים הם מצוינים. הם נמנעים מכל מעשה שלילי ולו הקל ביותר. הם עושים את כל הדרוש, רוכשים בקיאות ביסודות התרגול ושומרים על תואר בכל פעולה של גופם, דיבורם ורוחם. וכך האופן שבו הם חיים הוא טהור לחלוטין. יחד עם זאת, הם טוענים שלדברים יש עצמיות. זה הבודה מדבר עם קשיאפה. הוא אומר, הו קשיאפה, זהו האופן הראשון שבו אדם שבעצם נכשל בשמירת אורח חיים מוסרי, נראה כאילו שהוא שומר עליו. בעוד שלמעשה הוא רק מחכה את אלו ששומרים על אורח חיים שכזה. הוא אומר, זהו האופן הראשון, זה אומר שיש עוד כמה אופנים. בציטוט בספר של גונגפה רבסל, ג'סון קאפה לא מביא את האופן השני והשלישי, הוא קופץ ישר לרביעי. גשל בתרגום שלו הלך ושלף את האופן השני והשלישי. אז מה היה האופן הראשון? מייחס קיום עצמי לדברים. הוא אומר, אם אדם מייחס קיום עצמי לדברים, המוסר שלו הוא לא מוסר. למה זה?
זה מעגל קונסנטי.
ברגע שאני מאפשרת מחשבה של קיום עצמי, א', שברתי נדר, זה נכון, כי זה השקפה שגויה, אבל ב', יש גבול למוסר שלי. אם מישהו יצבן אותי מספיק, אני אקה אותו, או אני אפגע בו, או אני אתפרץ עליו, כי הוא מצד עצמו מעצבן, או מאיים, או רשע, או מה שזה לא יהיה, שגורם לי להגיב. אז המוסריות שלי היא ברבון מוגבל, ולכן אי אפשר לקרוא למוסריות. כשנוח לי, כשזה מתאים לי, אני אהיה מוסרית, וכשזה לא יתאים לי, אני אפגע באחרי. הצורה השנייה, שבה נזיר כביכול שומר על המוסר, כלפי חוץ, כמו שתיארנו, הוא עושה את הכל נכון, אך לעולם לא מש מן ההשקפה המתקלה. מה זה נקרא שהוא לעולם לא מש מן ההשקפה המתקלה? מה זה השקפה המתקלה? השקפה שבה אנחנו לא תופסים את עצמנו כבאים אך ורק מן הזרעים ששתלנו באינטראקציות שלנו עם אחרים. ג'יקטה. בטיבטית, השקפה המתקלד. זה החוליה הראשונה בגלגל החוליות, ההתאבות המותנה. וכמעט כולנו ככה. אנחנו לא תופסים את עצמנו כבאים אך ורק מזרעים שאנחנו שתלנו בעצמנו על ידי ההתנהגות שלנו, ואז מה שמופיע לנו אנחנו נגיב אליו כאילו שהוא בא מבחוץ. מי זה האנשים האלה? זה כולנו. ולכן אין לנו מושג מה שאנחנו עושים. אנחנו מנסים להשיג דברים מסוימים ואנחנו פועלים בדיוק כדי להכשיל את עצמנו. אנחנו לא מבינים שכדי להשיג דברים אנחנו צריכים לתת דברים. אנחנו חושבים שכדי להשיג דברים אנחנו צריכים לקחת אותם מאחרים. אנחנו לא מבינים שכדי שאנחנו לא נהיה מתוסכלים, אנחנו צריכים להפסיק לתסכל אחרים. ואז במקום זה, כשאנחנו מתוסכלים עם משהו שמישהו עושה, אנחנו הולכים ומנסים לתקן אותם. שהם יתאימו אליי, להביא את העולם אליי. אני פה, אני בסדר, אני מתוסכלת עכשיו, אתה תדבר יותר יפה. זה ג'יקטה. אז כשאדם רואה ריקות ישירות, הוא מבין את החלופיות שלו, את הריקות של עצמו, ומבין שהתפיסה הזאת שנותנת קיום עצמי לי, היא מקור כל סבלי. זה שהיא נותנת קיום עצמי לי, היא נותנת קיום עצמי לשלי. זה כולל הרגשות שלי, העדפות שלי, ההבחנות שלי, הדעות שלי, שלי. וזאת השקפת עולם שהיא תהרוס אותנו. אמונה כזאת תהרוס אותנו. אם אנחנו מופעלים על ידה, אנחנו כל הזמן מייצרים את סביבנו וזה יהרוס אותנו. היא בעצמה תהרס גם כן יחד איתנו, אבל זה עניין אחר. אז זה היה הסוג השני של נזיר שהוא מתחזה לאדם מוסרי, למישהו ששמע מסר. וכמובן הוא מדבר פה על נזירים, כי זה בסוטרה, אבל זה לא רק נזירים, זה כולנו. הסוג השלישי של נזיר שמתחזה, זה נזיר שחש אהבה לאנשים אחרים, אבל בו בזמן, כשהוא שומע רעיונות כמו שום דבר לא מתחיל, שום דבר לא מסתיים, שום דבר לא שוהה, זה מפחיד אותו. או במילים אחרות, הרעיון של ריקות מפחיד אותו. הוא אוהב אחרים, זאת אומרת הוא יכול לפעול מתוך אהבה, מונע על ידי אהבה, מונע על ידי חמלה, אבל מתיירה מהרעיון של ריקות. לא אוהב את הפילוסופיה הזאת של ריקות. ג'ייסון קאפה אומר, גם זה אדם בלתי מוסרי. האדם הזה פוגע באנשים אחרים. המוסריות שלו גם היא יום אחד תתמוטט. אם מישהו יפגע בו מספיק חזק הוא יתמוטט. חזק או חלש, לפעמים זה קורה מיד. להפך, כשאדם מבין מאיפה בא האדם שפוגע בו, כביכול, אז כל פעם שבאה פגיעה כזאת, אהבתו תלך ותגדל. למה? למה אהבה שלו תגדל אם פוגעים בו? כי הוא מבין עוד חלק, הוא מתאר עוד חלק מעצמו, ומתקרב עוד יותר למצב אותו. ואז כל פגיעה כזאת היא תרגול של תיהור. במילים אחרות, אהבה אמיתית חייבת להבין מאיפה באים דברים. אחר כך בא הסוג הרביעי, שהוא כן מצוטט בספר, והוא אומר ככה, יתרה מכך קשיאפה, זה הבודה שוב ממשיך בשיחה שלו עם קשיאפה. ישנם נזירים השומרים באופן טהור ביותר על 12 התרגולים המסורתיים של נזירים. אם תרצו פירוט, זה מופיע לכם בפוטנוט במקראות, אז אתם תקראו. אז הם שומרים יפה מאוד על כל 12 התרגולים האלה, ובכל זאת, הוא אומר, הם רואים דברים. מה זה נקרא שהם רואים דברים? זאת אומרת, הם עדיין חיים באופן שבו הם אחוזים בסוג של אני או שלי. זה האופן הרביעי שבו האדם שבעצם נכשל בשמירת אורח חיים מוסרי, נראה כאילו שהוא שומר עליו. בעוד שלמעשה הוא רק מחכה את אלו ששומרים על אורח חיים מוסרי שכזה. אז זו הבחנה מאוד חשובה שג'ייסון קאפ מבהיר לנו כאן, בעקבות צ'נדרה קירטי, שבשביל שמירת מוסר ברמה השנייה ללא רבב של הבודיסטווה, כדי ששמירת המוסר שלו תהיה תאורה לחלוטין, הוא חייב שלא לדבוק בהשקפה המתקלה או באחיזה בקיום עצמי או בשלי וכך הלאה. אם איננו מצליחים לחסל את התפיסה הזאת, תפיסה שסבורה שיש שם משהו לתפוס, כל עוד יש לנו את התפיסה שסבורה שיש שם משהו שאני תופסת, אני פה ואני תופסת משהו, והמשהו הזה אכן ישנו שם מצד עצמו, המוסריות שלי לא יכולה להיות תאורה. אם אני מחזיקה בתפיסה כזאת, בין אם אני מודעת לה או לא, הדברים הטובים שאני עושה למען אחרים מזיקים להם. זה הולך מאוד רחוק. אם אני עושה דברים טובים למען אחרים, אבל מחזיקה בתפוסה שמייחסת קיום עצמי לדברים, אני בעצם פוגעת באנשים. יש גבול עד איפה אני אעזור להם, יש גבול מתי אני כן אגיב בצורה חיובית, מתי אני אגיב בצורה שלילית, כי אני לא מבינה מי הם האנשים האלה שלהם אני עוזרת, ולכן אני בעצם מזיקה להם. שזה הולך מאוד רחוק, בעצם מה שמשתמע, וזה לא כתוב, זה מסקנה, מה שמשתמע שעצם האופן שבו אני תופסת את האנשים סביבי, מועיל להם אם אני מבינה את ריקותם, ומזיק להם אם אני לא מבינה את ריקותם. עוד לפני שעשיתי משהו, עוד לפני שאמרתי משהו, עוד לפני שחשבתי עליהם, עצם האופן שבו אני תופסת אותם, יכול להיות ברכה, יכול להיות כללה. מאוד מרחיק לכת. עצם התפיסה שלנו, של האנשים סביבנו, יכולה להיות ברכה לאנשים האלה, ויכולה להזיק להם. שם העוצמה של הלימוד. אם אנחנו מצליחים לראות באנשים שסביבנו את הפרנויה ההפוכה, הם כולם כבר מוארים, הם רק דוחפים אותי להערה. אם אני מצליחה לשמור את זה, רק מזה שאני שומרת את זה, אני מברכת אותה. אז אני אתייחס אחרת, אני אפעל אחרת, אני אחשוב אחרת, הם יגיבו אחרת. והם יהיו מה שאני חושבת עליהם. מאוד מאוד מרחיק לכת. מה זה נקרא מוסריות טהורה? דבר נוסף שהוא אומר לנו, שאדם ברמה השנייה של הבודיסטוות, הוא תמיד חופשי מתודעה שנאחזת בשניות. מה זה תודעה שנאחזת בשניות? זה תודעה שמחלקת את הדברים לדברים תפקדים ודברים שלא, ורואה אותם כקיימים באופן טבעי. זה מדבר על שלושת המעגלים. האדם ברמה השנייה של בודיסטוות הוא חופשי מתודעה שנותנת קיום עצמי לשלושת המעגלים של הפעולה. אז אם הוא עוזר למישהו, הוא מבין את הריקות של עצמו, הוא מבין את הריקות של האדם שהוא עוזר לו, ואת הריקות של המעשה שהוא עושה כלפי אותו אדם. אז שוב ושוב חוזרים לזה, בכל פעם שאנחנו עושים משהו טוב למען מישהו, לזכור את הריקות של שלושת המעגלים. אני ריקה, אני אך ורק תווית, אך ורק תמונה מנטלית, האדם שאני עוזרת לו, אך ורק תווית שאני משליחה, והמעשה שאני קוראת לו מעשה של עזרה או נתינה או מה שזה לא יהיה, אך ורק תווית מנטלית. אם אנחנו מבינים את זה, נניח שאתם מורים ורבים מכם מורים, ואתם מלמדים מישהו דרמה לומר, ומישהו מהתלמידים שלכם בא ומנסה לפגוע בכם, מה תעשו? אם אתם מבינים את הריקות של שלושת המעגלים, אתם לא תתרכזו ולא תזנחו אותם. אתם מבינים שאם אותו אדם לא מתייחס אליכם בכבוד, זה בגלל שאתם לא התייחסתם בכבוד למורים שלכם. למשל. אז איך תתקנו את האדם הזה? איך אתם משמעו אותה? אתם תתחילו להתייחס יפה למורים שלכם. הם יסתדרו. ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר. ג'טן קאפה בפרק הזה עכשיו מפרט שלושה רעיונות גדולים שקשורים במוסריות. אלה הכי חשובים אולי בפרק הזה. לא שהקודמים לא היו הכי חשובים. הרעיון הראשון קשור לזריעת זרעים. מה עושה הבודיסטווה ברמה הראשונה? הוא משכלל את הנתינה שלו. הוא זורע זרעים של חסד. כל הזמן מחפש איך לתת כל סוגי הנתינה. דברים חומריים, אהבה, הגנה, דרמה וכך הלאה. אז הוא זורע זרעים. זרעים נפלאים. ודיברנו על זה פעם שעברה בשיעור הקודם, שהזרעים האלה חייבים להפשיל. גם אם האדם הזה היה מאפיונר, אם הוא ייתן, הזרעים יפשילו. אלא מה? חשוב לא רק לזרוע את הזרעים, אלא חשוב לעשות את זה נכון. וזה בא ברמה הזאת. ברמה הראשונה הוא יכול להיות מאפיונר, ונאמר להיות נדיב, ויחזור אליו יותר כסף. אבל אם הוא ממשיך להתרועע עם פושעים ולעשות פשעים, כסף יחזור אליו, אבל הוא לא יוכל ליהנות ממנו. אז הרעיון הראשון פה מבין השלושת הגדולים שג'ייסון קאפה מדגיש כאן זה שחשוב לזרוע את הזרעים ולעשות את זה באופן נכון. כיצד נהנה מפירות הנתינה בעולם שמעבר? אנשים הנהנים מפרי נתינתם בעולמות שהם נחותים זה בגלל שהרגל של המוסר כשלה עבורם. זה פסוק של צ'נדרקירטי. הרגל של המוסר, שזה מעניין השימוש פה במילה רגל, בטיבטית קנפה, כמו רגל של שולחן. שולחן שכר ברגליים, עם אחת קשלה השולחן מתמוטט. ראינו את השימוש הזה גם ביוגה סוטרה, נכון? הפרקים. פדה, פדה. אז הוא אומר, הרגל של המוסר קשלה עבורה. אז כשאדם למשל עוסק בנתינה, ברמה הראשונה, אם זה עכשיו מתלווה בשמירה תאורה של המוסר, זה יצמיח סגולות אישיות מופלאות. הצירוף הזה של עשייה למען הזולת, בצירוף שמירה תאורה על מוסר, הוא בסיס, הוא אומר, לכל סגולה אישית נעלה. אדם שעוסק הרבה בנתינה, הוא אומר, זה מייצר סיבה עבורו ליהנות משפע בלתי רגיל. דיברנו על זה. והוא ייהנה מהשפע הזה אם הוא יוולד שוב כאדם או יוולד באחד מהעולמות של האלים, אז הוא ייהנה מכל השפע הזה. אבל אם בגלל שעשה עבירות מוסר הוא יאלץ להיוולד באחד העולמות הנחותים, למשל יוולד כפרה או סוס או משהו כזה או רוח טבע, הוא אומר זה יכול לקרות. גם אם הוא עשה מעשה נדיבות, זה יכול לקרות אם הוא עשה מעשה אבלה, אם הרגל של המוסר קשלה עבורו. ואז כל השפע שהוא נועד לקבל, בגלל תרגול הנתינה שלו, לא יחזור אליו בגוף שהוא יוכל ליהנות ממנו, לא ממש. זאת אומרת, יחזור אליו בגוף של חיה, למשל, בעולמות נחותים. אם אנחנו רוצים למנוע את זה, הוא אומר, אנחנו חייבים לשמור על המוסר. זה לא מספיק שאנחנו נותנים דרמה לאנשים. אם אנחנו נותנים דרמה לאנשים ובעצמנו משקרים, אנחנו דיברנו בסמסטרים הקודמים בשיחות הסוג'נג שלנו על שימוש לרעה בכוח או במעמד, ודרך אגב זה עדיין על הפרק, דיברנו על ליצור מזה מדריך איזשהו, כן? אז אנחנו יודעים שכשאנשים משיגים כוח או מעמד, בזכות נתינה או בזכות חדוות המעמד, שזה מה שמשיג לנו מעמד, הרבה פעמים הם משתכרים מהמעמד שלהם, והם חושבים שהמוסר כבר לא חל עליהם. ורואים את זה בלי סוף. אנשים שטיפסו, השיגו כסף או השיגו מעמד וזה, ואז הם חושבים שהכל מותר. והרבה מהאנשים האלה אחר כך מסתפחים בפרשיות שחיתות ומה לא, אחרי שכבר השיגו את המקומות האלה. כי הרגל של המוסר קשלה עבורה. ואז כשהם משקרים או מרמים או עושים דברים כאלה, הם יוולדו באחד המחוזות הנמוכים, תלוי בעוצמת המעשה שהם עשו. אז הם יהיו אולי חיה שכל אחד מאכיל אותה, יש כאלה חיות, כל אחד מאכיל אותם, בניגוד לאחרות שכל הזמן צריכות להילחם על האוכל שלהם, אבל מה, הוא עדיין חיה, וזה עולם שכמעט בלתי אפשרי לחלץ ממנו. הם לא יודעים לצבור קרמה שצריך לחלץ אותם משם, להפך. הרבה פעמים פוליטיקאים ממש... קרוב לזמן מותם הם עושים איזה מעשה שחיתות או נופלים, וכל הטוב שעשו נגבר איתם באחד העולמות התחתונים. אז מאוד חשוב, במיוחד אם אנחנו משיגים כסף או מעמד או כוח, בנוסף לנדיבות שאולי כבר תרגלנו, עכשיו במיוחד לשים דגש על המוסר. אז הקרמה של נדיבות יהיה לנו שפע. הקרמה של שמירת המוסר, ושגם נהיה מאושרים. לא רק שפע, אלא גם מאושרים. כי מה יוצא לי מהרבה שפע אם אני אומללה? רואים את זה כל הזמן בחדשות, נכון? כשאדם שומר על המוסר, הוא רגוע. הוא לא צריך לדאוג שיתפסו אותו בשקר, או שיתפסו מה שהוא עשה, או שהוא צריך זכות השתיקה. אז זה הרעיון הראשון הגדול של ג'ייסון קאפה. יש זרעים שונים לשפע ולאושר. הזרעים לשפע זה נדיבות. הזרעים לאושר, באלף, זה שמירת המוסר. אז אם אנחנו רוצים שפע וגם רוצים ליהנות מהשפע, אנחנו חייבים לשמור על המוסר. ואם מישהו עושה אחרת, צריך להתפלל שיבוא איזה מלאך ויקטע אותו שם בדרך. זה לא. הרעיון השני, זה לא רק אנחנו רוצים את השפע, לא רק אנחנו רוצים את האושר, אנחנו גם רוצים להמשיך אותה, שזה לא יהיה משהו חד פעמי. זכינו באיזה גלגול כזה, חיים נוחים ואנחנו מבסוטים. אז הרעיון הבא זה איך להמשיך את הטוב. זה אותו צברנו בזכות הזרעים הטובים שזרענו, של נדיבות ושל מוסר. ופה צ'נדרקירטי משתמש בשפה פיננסית, ממש מדבר בשפה פיננסית. הוא אומר, אם נבזבז את הקרן אשר מייצרת את הריבית, לא יוותר דבר שיוכל להביא את השפע אחר כך. הוא אומר, אל תאכל מהקרן. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו היינו נדיבים, זכינו בשפע, שמרנו למוסר, עכשיו הכל טוב, מגיע אלינו הרבה דברים, פירות מעשינו חוזרים אלינו, עכשיו מה נעשה עם מה שחזר אלינו? נשקיע מחדש. השקעה חוזרת. זכינו בשפע, עכשיו אנחנו צריכים שוב לתת, להמשיך לתת. יבוא עוד יותר, להמשיך לתת. ולהמשיך לשמור על המוסר. זה היום. וזה בגלל שאחרת, אם אנחנו נבזבז את הקרן, זכינו בטוב, בזבזנו את זה, לא השקענו את זה, לא שמרנו על המוסר, אנחנו עלולים ליפול, אי אפשר לחלץ משם מהמחוזות הנמוכים. כמעט לא אפשרי. אז אדם כזה שאכל את הקרן, הוא ייהנה ממנה, אולי ככלב שהוא חיית בית אהובה וכך הלאה, אבל לא יוותר לו דבר שממנו הוא יוכל לייצר שפע אחר כך. הכלב לא יכול לייצר קרמה של נדיבות. כמעט שלא. זה פחות או יותר אפסי. גם הכלבים הטובים. זו הדוגמה של מי שזורע זרע ויש פירות, חלק מהפירות החדשים זורעים מחדש. כל הזמן נותנים מעשר, כל הזמן. אחרת זה פשוט ייגמר. זרענו, קצרנו, נגמר. אז לא לפחד, הוא אומר, לא לפחד. תמשיכו לתת, תמשיכו לחלק, תמשיכו לשתף אחרים. זה שוב יחזור. אתם נותנים, זה שוב חוזר. אתם ממשיכים לתת, זה שוב חוזר. ככה זה כסף, ככה זה דרמה, ככה זה כל דבר. ככה זה במערכות יחסים. אם זכינו לאיזה תקופה טובה במערכת היחסים שלנו, עכשיו צריך ביחד לעשות למען הזולת, להזין את מערכת היחסים. כשיש לנו רגעים טובים בחיים, נאמר בזוגיות, רגעים טובים בחיים, כל רגע טוב בחיים עולה לנו ביוקר, מבחינה קרמית. אנחנו צורכים אותו, הקרמה הזאת התקלטה, אנחנו צריכים כל הזמן לחדש. אנשים פוגשים זה את זה, ויש ירח דבש ומתאהבים, וכותבים עליהם באת. לאישה. שנה אחרי זה כותבים על הגירושים שלהם. אז זה היה הרעיון השני. הרעיון הראשון היה, יש זרעים שונים שמייצרים שפע וזרע אחר למייצר עושר. לזרוע זרעים של נתינה בצירוף זרעים של מוסר. רעיון שני, השקעה חוזרת. להמשיך לתת, להמשיך לשתף, להמשיך לתרום, להמשיך לשרת, להמשיך לעשות, כדי שזה לא יתקלה. הרעיון שלישי, עכשיו הוא הולך לצד השני. אם לא שמרים על המוסר, זה ממש ממש לא טוב. בואו נראה את הפסוק. אדם החופשי לעשות כרצונו וחי במקום התואם את צרכיו, אך אינו מסוגל לרסן את עצמו. אדם זה ייפול לתהום עמוקה ויהיה נתון לשליטת אחרים, ויותר מאוחר לא יהיה כלל מי שיוכל לחלצו משם. ג'סון קאפה מסביר. אדם שרגלי המוסר שלו שבורות, מאוד קשה להשיג את הספירלה העולה הזאת של שפע שהולך וגדל. זה כבר אמרנו קודם, אבל פה הוא אומר יותר מזה, הוא לא עלה לספירלה, הוא עולה על ספירלה יורדת. הקושי להשתחרר מהנפילה שהוא ייפול עקב כך הוא אינסופי. ברגע שנפלנו לתוך לידה נחותה, אי אפשר לצאת משם. אז אם הוא עכשיו אדם שחופשי לעשות כרצונו, אבל הוא לא שמר על המוסר, הוא ייפול למקום שאין לו שום חופש, שהוא נשלט, אם הוא לא יודע להירסן את עצמו, הוא יהיה נתון לשליטת אחרים, ואין מי שיחלץ אותו משם, כי אין מישהו חיצוני שיכול לעשות את זה. והוא עצמו לא במצב שיכול לצבור את הקרמה שתוציא אותו משם. ג'סון קאפה מזהיר אותנו מהמצב הזה. הוא אומר, מי שנופל למחוזות התחתונים, נדיר ביותר שיוכל לעשות מעשים חיוביים כלשהם. להפך, הם כל הזמן צוברים עוד יותר קרמה שלילית, ונופלים לספירלה יורדת שמנציחה את קיומם בעולמות האומללים. זה מה שאומר לנו ג'סון קאפה. והוא מצטט פה להגיד כמה קשה להיוולד כאנשים, אפילו במקרה הנדיר שבו הם נולדים בני אדם, מסעיהם הקודמים חוזרים אליהם בשני אופנים. אז אפילו אם כבר הצליחו להשיג לידה אנושית, אבל צברו קודם קרמה שלילית של שבירת המוסר, קרמה זו תחזור בשני אופנים. ופה מה זה נקרא שני אופנים? אתם תראו, זה כתוב לכם שם בפוטנוט. למשל, מעשה של הריגה. אפילו אם נבלט כבני אדם, זה יגרום לנו לחיים קצרים והרבה מחלות. או מעשה של גניבה. אפילו אם נבלט כבני אדם אחר כך, זה להיו חיים של מחסור, ואף אחד מהדברים שלנו לא ממש שלנו. תמיד אנחנו נאלצים לשתף את הדברים שלנו עם אחרים. וכולי, אתם תקראו שם את כל הפירוט. אז אלה שלושה עקרונות מאוד חשובים. לא מספיק שאנחנו טובים, לא מספיק שאנחנו צוברים כסף. סופר חשוב לשמור על המוסר, וסופר חשוב להמשיך להשקיע, להמשיך לתת. וזה מעלה אותנו לספירלה הולכת וגדלה. וההפך מאוד לא טוב, זה מה שהוא אומר. עכשיו עולה השאלה, ג'נדרה קירטי שואל אותה, מדוע הדיון במוסר בא אחרי הדיון בנתינה? זו אם כן הסיבה לכך שמיד אחרי שלימדו על נתינה, המנצחים לימדו על שמירת המוסר. כאשר סגולותינו הנעלות פורחות בגן של חיי המוסר, פירותיו של השפע לא התקלו לעולם. אז זה ממשיך את הרעיונות הקודמים. אדם שנכשל בשמירת המוסר יגרום לעצמו הרבה תקלות. יכול ליפול לעולמות הנחותיים לא טוב. אז המנצחים שמבינים את זה, הם רוצים להבטיח שכל הסגולות הטובות שיצרנו על ידי תרגול הנדיבות של הנתינה והשאר לא יהרסו. ולכן אמרו, אוקיי, קודם תלמדי לתרגל נדיבות, כדי שלא תחי במחסור, כדי שיהיו לך תנאים ללמוד דרמה וכך הלאה. עכשיו את צריכה לשמור עליהם שלא יערסו. סופר חשוב. והוא אומר, חיי המוסר ורק חיי המוסר מתפקדים כמו גן שבו פורחות כל הסגולות הנעלות, הזמניות והאולטימטיביות. בלי חיי המוסר זה לא אפשרי. זה הבסיס לכל אחת מהם. זה נשמע לנו כזה הגיוני, כי אתם גדלתם על הברכיים של הלימוד הזה, אבל לא כל תורה רוחנית מלמדת את זה. אנחנו שומעים הרבה תורות רוחניות, כולל בודיסטיות אפילו, בין הבודיסטים. שאומרים, מוסר יבוא לבד. את קודם תגיעי להרע, מוסר יבוא לבד. לא, איך תגיעי להרע? זה מה שג'סון קאפה מדגיש, הדגש הזה על זריעה של קרמה והתוצאות, מעשים ותוצאות. הדגש הזה על המוסר הוא מדהים בלימוד הזה, והוא נדיר נדיר, כולל בין הבודיסטים, אפילו בין הטיבטים. אם אנחנו רוצים לעלות על הספירלה הזאת, אל גוף שלא מתקלה ושפע שלא מתקלים לעולם, גן עדן, אנחנו חייבים לפתח מוסריות טהורה, שזה כולל השקפה נכונה. וכל זה בא ללמד שחשוב שאלה העוסקים במעשה הנתינה יתמקדו לא רק בדברים הטובים שקורים עם השפע שפוקד אותם, כי אם בגוף הנפלא שבו הם יוכלו ליהנות מהשפע הזה, הם צריכים לייצר את הסיבות הקרמיות, שיהיה להם גוף אנושי פלוס, כדי שיוכלו ליהנות מהשפע הזה שהם מייצרים עכשיו. אז שמירה שחיי מוסר היא קריטית. וחשוב שלא רק שיהיה להם את הגוף הנפלא משמירת מוסר, אלא שזה יקרה שוב ושוב ושוב ושוב. וכל זה תלוי בכך שהבודיסטוות יחיו חיים מוסריים. עכשיו אושר שיר הלל לחיי המוסר. מלבד השמירה על מוסר, אין שום סיבה אשר מבטיחה לאנשים רגילים, לאלו שנולדו מן המילה הקדושה, לאלו שהערתם הובטחה, ולילדיהם של כל המנצחים, את השגת הטוב הוודאי וחיים בעולמות הגבוהים. אז הוא מדבר על גוף ועל תודעה של ישות בעולמות הגבוהים. ישות כזאת שהיא נהנית מתוצאות הנתינה שלה למשך זמן ממושך. כדי שיהיה לנו גוף ותודעה של ישות בעולמות הגבוהים, שנהנית מתוצאות הנתינה שלה במשך זמן ממושך, כל זה תלוי בשמירת המוסר. זה חזרה על מה שהוא כבר אמר. אבל הוא מפרט כאן. הוא אומר, אורח חיים זה מאפשר לאנשים רגילים, כאלה שטרם עלו על הדרך, זה האנשים הרגילים בפסוק שראינו, מהכוונה כאלה שטרם עלו על הדרך, זה מאפשר להם להמשיך להיוולד בעולם האנושי למשל, ולהמשיך לתרגל ולעשות את דרך הצבירה וכך הלאה, כדי שיוכלו להתקדם. אחר כך הסוג השני של אנשים שהוא מפרט, זה השגת הטוב הוודאי למאזינים, זה הסוג השני. הוא מדבר פה על המאזינים, על הבודות מכוח עצמם, ועל אלה שעלו על מסלול הבודיסטוות. אתם תקראו את הפירוט, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. הוא אומר, שמירת המוסר היא הסיבה היחידה. אין שום סיבה אחרת שמבטיחה את כל הדברים האלה. ג'סון קאפה מבהיר, כשצ'נדרקירטי אומר שמירת המוסר היא הסיבה היחידה, אין הכוונה לפסול תרגולים אחרים בתור סיבות. כי יש המון תרגולים שאנחנו צריכים לעשות ושהם טובים וזורים זרעים נפלאים. אבל חייבים לשמור על קשר הדוק עם דרך חיים מוסרית, אם אנחנו רוצים את צורות החיים היוצאות דופן. בנרוונה, בגדנת של הבודה, זה מה שנקרא הטוב הוודאי, זה זה. אחר כך בא ציטוט, שאני לא אכנס לפרטים מסוטרה, וזה דברים ששמעתם כבר בעבר בקורסים של ACI, אולי זה היה בקורס 8. מפרט את כל אחד מעשרת המעשים הרעים שאנחנו יכולים לעשות לרמה גדולה, בינונית ופחותה. אם עושים מעשה רע ברמה גדולה נופלים לגיהנום, בינונית נופלים לרוחות תאבות ופחותה נופלים לעולם בעלי חיים. זוכרים את המיונים האלה? והסברים שקשורים לזה. אז עכשיו הוא עבר לדבר על הפרות מוסר. אז יש את ההפרות ברמה גדולה, בינונית ופחותה, מה שאמרנו. יש גם דרך פגומה לעשות מעשים מוסריים, כשאנחנו כבר כן עושים משהו מוסרי, אבל הכוונה שלנו לא שלמה. אז פה הוא מדגיש את הנושא של הכוונה. ולמשל, אנחנו כן מקפידים לעשות את עשרת המעשים הטובים, אבל אנחנו ממוקדים בעצמנו. אנחנו עושים את זה כדי שאנחנו לא נסבול. זאת הוא אומר כוונה לא שלמה. כי היא לא מלווה בחמלה שמסתכלת גם על אחרים. אז אדם שבא עם מוטיבציה כזאת, ששומר על המוסר, אבל מתוך מחשבה על עצמו, הוא עולה על מסלול המאזינים, הוא אומר. אחר כך הוא מדבר שם, תקראו על אנשים שאיך הם עולים על המסלול של בודות מכוח עצמם. מעבר לזה, ישנו המתרגל שמשלב אהבה גדולה לאין שיעור, עם חמלה ומיומנויות וכישורים. זה הבודיסטווה. הבודיסטווה באה עם מוטיבציה גדולה של חמלה. אתם זוכרים, דיברנו על הבודיסטווה. הם נושאים הרבה תפילות למען אחרים. הם לעולם לא מבטרים על עשייה למען יצור סובל. ונקודה נוספת שג'סון קאפה מדגיש פה, לא רק שהם באים עם מוטיבציה של אהבה וחמלה ופעולה למען הזולת, הם גם מאמנים את עצמם בחוכמה הבלתי מוגבלת של הבודה, זאת אומרת בהבנת הריקות. וזה הכל ציטוט מסוטרה, הוא אומר, אדם שבא עם מוטיבציה כזאת, התרגול שלו נהיה טהור לחלוטין. עכשיו יש ציטוט מנגארג'ונה, שאומר, אין צורך להזכיר שיש לשמור על אורח חיים של מוסר ולעולם לא לאבדו, אך יש גם לשמור מפני מידע, הפחתת כוחו או זיהומו. מידע זה שאנחנו עושים אחד מהמעשים הרעים כמובן. והוא מדבר על ההסתמכות מתמדת, על הכוונה לרסן את עצמנו. לרסן את עצמנו, בטיבטית זה דומפה, אמרו דומפה. דומפה זה לרסן, אבל זה גם המילה לנדרים. אז הוא משחק על משמעות כפולה של דומפה, כי הטקסט נכתב בטיבטית. אז הוא אומר, בהתכוונות שלנו, אנחנו צריכים לבוא עם הסתמכות מתמדת, על הדומפה, דומפה זאת אומרת על הנדרים שלנו, ועל הריסון העצמי. אז זה היה לשמור מפני מידע, הפחתת כוחו זיהומו. ועלינו לתרגל באופן שמצב תודעתנו ספוג בחוכמה שמבינה שאין מה לראות, זה המושג שהוא משתמש בו. עכשיו הוא מוסיף עוד, ג'סון קאפה. הוא לא מרפא, הוא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים בשמירת המוסר. הוא אומר, לא מספיק להסתמך על הבנה כללית איך הדברים האלה עובדים. כל הדברים שאמרנו עכשיו, לא מספיק סתם הבנה כללית, בגדול, כאילו, פרינציפ לשמור מוסר. כי אז אנחנו רק נזכר בדברים האלה לפעמים. פעם כן, פעם לא. לא נוכל להתקדם, הוא אומר ככה. אז לא מספיק לדעת הדברים באופן כללי. צריכים להיכנס לפרטים, ואנחנו צריכים לתרגל בפרטים. על בסיס קבוע, הוא אומר. זה צריך להיות תרגול על בסיס קבוע, אחרת אנחנו לא נצליח להתקדם. לעומת זה, הוא אומר, אדם שמתחיל לתרגל את המוסר על בסיס קבוע, הוא אומר, אני מצטטת, הלב יתמלא בערגה למשמע לימוד, ולו בסיסי ביותר, כיצד לתרגל את אורח החיים של הבודיסטווה. בעצמנו אנחנו רק נשמע לימוד כזה ואנחנו נמשך לשם. ויבוא יום, הוא אומר, שבו המחשבות יגלשו מעצמם לתרגולים שאפילו הבודה לא היה מסוגל לעשות בזמנו. כך הוא אומר. יש לנו פסוק כזה שם. ישנם לימודים שאנשי העולם נרתעים אפילו רק לשמעם, סתם אנשים רגילים, לא מעניין אותם. אבל יש תרגולים, הוא אומר, שאפילו אתה, הבודה, לא יכולת לתרגל, למרות שניסית שנים על גבי שנים. אך עם הזמן, לאחר שהתרגלת, הם הפכו לטבע שני. והוא מסכם, קשה לפתח סגולות נעלות ללא תרגול רצוף. בקיצור, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, צריך לעשות על בסיס קבוע, תרגול רצוף וקבוע אחרת, ההרגלים הישנים שלנו פשוט יגברו אותנו. עכשיו יש משהו נחמד, אין דו-קיום הוא קורא לזה. הוא אומר, גופה לא יכולה להתקיים בתוך האוקיינוס. האוקיינוס יפלוט אותה. אצל הטיבטים הם מסבירים את זה בזה שבאוקיינוס חיים הנגות, והנגות הם מאוד נקיים ומאוד רגישים לריחות, אנחנו מסריחים בשבילם, as is, שלא לדבר על גופות, אז הם פולטים את הגופות. אז גופה לא יכולה להתקיים באותו האוקיינוס. הוא גם אומר, מזל טוב לא יכול להתקיים לצד מזל רע. זה המשל. מה הנמשל? כך גם ישות שהיא גדולה בזכות מוסריותה, לעולם לא תרצה לשהות עם מי שזנח את חיי המוסר. יהיה לנו קשה, יהיה לנו כמעט בלתי נסבל לחיות על יד מישהו שזנח את חיי המוסר. כמו שהאוקיינוס פולט. עכשיו שוב חוזר הרעיון על שני סוגים של מוסר. הרעיון שכבר פגשנו, אז אני אעבור על זה בקיצור נמרץ, וזה שני סוגים של מוסר. אנחנו מדברים על שלמות המוסר, אז הוא מדבר על שלמות שהיא ארצית והשלמות שהיא מעבר. שלמות מוסר שהיא ארצית ושלמות מוסר שהיא מעבר. ומה ההבדל ביניהם? ההבנה של הריקות של שלושת המעגלים. זאת החלוקה. אוקיי, אז זה כבר דיברנו. ועכשיו הוא מסכם את הרמה השנייה של הבודיסטוות. הוא אומר, האור הזוהר לו מן הלבנה של ילדם זה של המנצחים, הוא תהילת הגלגל בלי להיות בגלגל. הוא טהור לחלוטין וללא כל רבב. כאורו של ירח בלילות של סתיו, הוא מסלק את הכאב המענה את תודעתם של כל היצורים. הוא אומר, לא רק שהאדם הזה נקרא ללא רבב, הוא אכן ללא רבב. זאת המשמעות שלו. אורו, כמו הירח, מסלק את הכאב המענה את תודעתם של היצורים בשל כל הפעמים שבהם הם נכשלו בשמרת המוסר. היצורים, התודעה שלהם כל הזמן מעונה, יש להם כל הזמן מכשולים, יש להם כל הזמן נגעים, יש להם כל הזמן סבל. למה? בגלל שהם שברו את כללי המוסר בעבר וסברו את הקרמה הזאת, והם מעונים. זה הסבל הסמסרי. הם מעונים בגלל שהם לא שמרו על המוסר. אז כשהם נמצאים במחיצת בודיסטווה קדוש כזה, עצם ההימצאות על ידו או על ידה מרגיעים את התודעות המיוסרות של האנשים שמתייסרים בשל תוצאות השבירה של נדרים שהם עשו בעבר. מעניין שפה הוא אומר, תהילת הגלגל בלי להיות בגלגל. ומסביר לנו ג'סון קאפה למה הכוונה. בודיסטווה ברמה השנייה, לא נחשב בין אלו שעדיין סובבים בגלגל הכאב. הוא אמנם עוד לא בודה. הוא עוד לא השתחרר. אבל בגלל שהוא שומר בצורה כל כך תאורה על המוסר, זה מהווה בסיס לכל סגולה נעלה שתבוא בעקבותיו. זה כבר מוכרח לבוא. הוא כבר עלה על הספירלה. הוא כבר לא יכול לקלקל את זה. עכשיו זה רק עניין של עבודה וזמן. הוא כבר עלה. אז הוא בדרך החוצה. כל סגולה מצוינת תבוא בעקבותיו, והוא מזכיר לנו שוב סיבה נוספת שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שהבודיסטוות האלה נושאים המון תפילות למען אחרים, ומכוחן של התפילות האלה הוא השיג את הסיבה להפוך לשליט הגלגל, אתם זוכרים? צ'קה ורטין? אז זה הסיכום. והוא משווה אותו שוב לירח בלילות של סתיו, שהם צלולים, שמיים צלולים, ללא שום אבק. וכמו שאורו של הירח נחשב שהוא מקרר את החום של היום, ככה אורו של הבודיסטווה הזה, הטהור, מצנן את היסורים בתודעות של אנשים, שלא שמרו על המוסר שלהם. אז זה הסיכום של הרמה הזאת. אז ככה דחסנו פה המון המון רעיונות. מה שאני מפצירה בכם, אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן לחזור לזה כמו שצריך, לעשות unpacking, זה לקחת ולפתוח את זה ולהתמקד למשל שלושת הרעיונות הגדולים שהזכרנו. הזכרנו את החשיבות של זרעים שונים, של שפע ושל עושר וכך הלאה, ואת החשיבות של תרגול בהתמדה ועל בסיס קבוע וכך הלאה. את החשיבות של השקעה חוזרת. כל הרעיונות האלה, תעבדו עם כל אחד מהם, הם סופר חשובים. עדיין אנחנו עוסקים בתרגול המקדים, אתם זוכרים? אנחנו הולכים לפי נולצ'ה דרמה בדרה, ונולצ'ה דרמה בדרה מצטט את התפילה של סמנטה בדרה, ועכשיו אנחנו הגענו לשלב החמישי של התרגול המקדים, שהוא שמחה. עשינו מנחה, עשינו טיהור, עכשיו אנחנו בשמחה. והפסוק ששמה אומר, אשמח בכל חסד שיש בעולם, שכל המנצחים בכל מניין עברים, של כל ילדיהם הקדושים, של בודות שהגיעו מכוח עצמם, של מי שלומדים או שסיימו לימודם, ושל כל היצורים כולם. במילים אחרות, יש כאן שמחה גדולה גם בחסד שאני עושה, אבל גם בחסד שכל המנצחים בכל מניין עברים וכל ילדיהם הקדושים, של הבודות וכך הלאה. השמחה הזאת בחסד של הבודות ושל ישויות קדושות ושל המורים שלנו וכך הלאה, צוברת לנו בקלות רבה כמויות עצומות של חסד. כי הישויות האלה עושות המון חסד. בזה שאנחנו שמחים בזה, זה צובר לנו המון חסד. ופה יש ציטוט, נאמר ששמחה בחסדם של הבודות, הבודיסטוות והאריות, עולה לאין שיעור על כל החסד של כל שילוש העולמות. אלא מה? צריך לדעת לעשות את זה נכון. אם אנחנו רוצים לצבור את כל הקרמה שזה מזמן לנו, צריך לדעת לעשות את זה נכון. א', לשמוח מכל הלב, לא קצת לשמוח, לא שמחה פושרת. להתרגש מרוב שמחה, שדמעות יזלגו על חיינו מרוב שמחה, כשאנחנו חושבים על כל החסד של הישויות האלה. אז זה א', מעומק הלב, עם כל הלב, עם כל הלב. ב', להקפיד על לב טהור. מה זה נקרא להקפיד על לב טהור כשאנחנו שמחים? זה להימנע מכל שמץ של קנאה או תחרותיות. נגיד, אנחנו פוגשים איזה בודיסטווה שעושה דברים נפלאים, ואנחנו, גם אני לא כל כך רעה. זה קלקל. אז שום קנאה, שום תחרותיות, כשמדובר בחסדם של אחרים. מה כשאנחנו שמחים בחסדנו אנו? איך אנחנו יכולים לקלקל את זה? אנחנו יכולים, יש דרך. נשפוט את עצמנו. כן, נכון, הייתי טובה, אבל אני בעצם לא כל כך טוב. משהו כזה. זה מקלקל את השמחה. כל הבעיות שלנו באות מזה שאנחנו מרוכזים בעצמנו, מהאגואיזם שלנו, אחוזים בעצמנו, רוצים שיהיה לנו טוב, אם מישהו עושה או אומר או מתנהג בצורה שלא נעימה לנו, אנחנו דוחים אותה וגורמים לעצמנו צרות. להפך, אם אנחנו באים מתוך חמלה, ואם אנחנו שמחים בחסד של אחרים, לא רק שאנחנו נזכרים, אלא שיהיה להם מאוד קשה לפגוע בנו. כשאנחנו באים אליהם עם חמלה ועם שמחה בעשייתם, כמעט בלתי אפשרי. אז חשוב ללמוד את הזאת, אמנות גדולה, ואני לא יודעת, לי קשה ללמוד אותה. אני צריכה כל פעם להושיב את עצמי ללמוד אותה. אמנות גדולה, לנו, לא יודעת, לי, קשה לעשות את זה. אז זה פשוט עניין של הרגל. אפילו אם התקדמתי טיפה, צעקה אחת לא פלטתי מהפה שביום רגיל הייתי פולטת אותה, לשמוח בזה. כל פסיק שהתקדמתם, תשמחו בו, זה יתעצם. זה ילך ויתעצם. אז תעצמו רגע את העיניים, אתם תקשיבו לי בעיניים עצומות, ואני פשוט אקריא לכם את הקטעים מהתפילה של סמנתה בדרה, שעוברים על השלבים שכבר עשינו, כולל השמחה. אז אתם תדמיינו שהדברים שאני מקריאה, אתם עושים. אז דבר ראשון, אנחנו נעשה קידה. בגוף, בדיבור ובתודעה, מלאי אמונה, אני קד או קדה לעריות שבין האנשים, אלו שהלכו לקח, בכל מקום שבו הם נמצאים, בכל מניין העברים, ובכל שילוש הזמנים. מתן כבוד לישויות קדושות צובר לנו הרבה חסד. מכוחה הטהור של תפילה זו שלי למעשים טהורים וזכים, הבודות כולם מופיעים לפניי, ובעיני רוחי אני קד לכולם, או קדה לכולם, עם גופים אשר מספרם כמספר האטומים בעולם. כדרכו שסמנתה בדרה, אנחנו מכפילים, ומעצימים, וככל שאנחנו יכולים לעשות את זה יותר, עם ראייה צלולה יותר, ככה גובר החסד. אנחנו צוברים את התמונות המנטליות של חסד. אז אנחנו קדים לכל הבודות, כשאנחנו מכפילים את גופנו אנו כמספר האטומים בעולם. לא רק זה, אלא שאנו מדמים שעל כל אטום ישובים בודות כמספר האטומים כולם, מוקפים בילדיהם הקדושים, וכך כל מרחב הדרמה מלא לחלוטין בכל המנצחים. הזמנו אלינו המון 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 ישויות קדושות. אנחנו ממשיכים לצבור איתם חסד. אשיר בשבחם של כל המנצחים, ואהלל את ריבו המעלות של כל מי שלעונג הלכו, באוקיינוס בלתי נצלה של שבחים ובאין ספור צלילים ערבים. זאת המנחה של שבחים, שאנחנו מעריצים אותם בליבנו. עכשיו באה מנחה לחושים. ומנצחים אלו אגיש גם מנחות של זרים ופרחים נשגבים, צלילי מצלתיים, משחות רחניות, שמשיות יקרות, מנורות וקטורות נשגבות וקדושות. לאריות ולכל המנצחים גם אגיש מלבושים שמימיים, ריחות נשגבים, הרים אדירים של אבקות ריחניות, כשכל אלו היטב ערוכים בסידורים הכי מרעיבים. אז כל הדברים שמענגים את החושים, אבל גם ערוכים בסידורים מרעיבים. וגם כאן אנחנו מעצימים. אדמה שכל מנחותיי שאגיש לכל אותם מנצחים גדלות לממדים מדהימים, ובכוחה הטהור של אמונה כמו זו של סמנטה בדרה, אשטח קידתי לרגליהם של כל אותם המנצחים. אז זה היה השלב של מתן כבוד וקידות ומנחות ו... ועוד פעם כבוד והגדלתה. עכשיו הבידוי, אתוודא בפניכם אחת לאחת על כל העבירות שביצעתי בגוף, בדיבור, במחשבה, בעודי נשלט על ידי הבורות ועל ידי תשוקה ושנאה. אשמח בכל חסד שיש בעולם, שכל המנצחים, בכל מניין העברים, שכל ילדיהם הקדושים, של בודות שהגיעו מכוח עצמם, של מי שלומדים, זאת אומרת עוד לא בודות, או שסיימו לימודם, הם כבר בודות, ושל כל היצורים כולם. ונקדיש את החסד לכך שנוכל לפתח כל אחד מאיתנו רמה גבוהה ומושלמת של מוסריות, שאותה אנחנו מתרגלים על בסיס קבוע. ושמאפשרת לנו להיות לברכה ברמה עמוקה ביותר לכל יצור ויצור שבא איתנו במגע. אנחנו ניפרד כאן.
תפרחים הטוביה הם הצילים. יבשות לעמה, בחמה ולבנה, היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם ראתה, וליבי ירחנה, הולך אגישנה, כגן של אתנתיה, וליבי ירחנה, הולך אגישנה, כגן של אתנתיה. תזכה כל מריאה בעולם שכולו טוב. אידם ברור. אמן. זוהר מוחה ישים ומלטו לך אל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה.
ובכך לא לזכו בגופים נשגבים, אשר משמעו הם נורים. ובכך לא לזכו בגופים נשגבים, אשר משמעו
שיעורי בית, יש לכם שם שלוש מדיטציות, כי אנחנו עסקנו בכמה נושאים כאן. תתרגלו אותם, הם חשובים. להתראות.